מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. שלום, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, שלום דוד.
שלום בצלאל.
בוקר טוב, שיהיו בו בשורות טובות היום הזה. אנחנו בבוקר של בשורה לנפילתם של עוד 9 חיילים בקרבות העזים בצפון רצועת עזה. עוד מעט נרחיב בעניין הזה של מה שקרה שם ומה שקורה בכל החזיתות. וזו מלחמה, מלחמה עקובה מדם, שבסופה נקווה שיהיה פה שקט, בעזרת השם.
כן, רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, אנחנו עיתונאים, וכבר אתמול בבוקר, בשעות הבוקר, כבר ידענו שמתרחש איזה אירוע בתוך רצועת עזה, ובעומק הרצועה צריך לומר, והרמזים שבמהלך כל היום אתמול זורק שר הביטחון, יואב גלנט ודובר צה"ל, ומדברים על מחירים כבדים, ואתה יודע, הבטן מתהפכת, ומכינים בעצם את הציבור בישראל לבשורות לא ממש מעודדות. אבל הבוקר כשמתפרסמות התמונות והשמות של אותם חיילים גיבורים שנפלו על הגנת המולדת, הגנת הארץ, אתה קופה למרות כל ההכנות שעשו, למרות, אתה יודע, הדיבורים אתמול, למרות הידיעה. בואו נדבר רגע באופן אישי, ידענו כבר אתמול בבוקר, בצהריים, שזה המצב. אתה פשוט קופה כשאתה רואה את השמות, כשאתה רואה את הגילאים שלהם, כשאתה רואה את התמונות, ואתה חושב על המשפחות. וכמו שאמרת עכשיו, נקווה שנפילתם, מותם, לא היה לשווא.
כן, נקווה שככה, ואני מניח ש כל אלה שאתמול רמזו, רמזו ולא אמרו, כי פשוט מאוד משפחות עוד לא קיבלו הודעה, לוקח זמן לחלץ גם את הנפגעים מרצועת עזה ולזהות, ולהעביר הודעה למשפחות, לוקח זמן, ומדי פעם גם צצות שמועות, וצצו אתמול שמועות גם על זה, וגם על שחרור חטופים כביכול, הרבה שמועות. הדבר ראשון, כשאין דברים רשמיים, כשיש דברים רשמיים מפרסמים את זה כאן ובתקשורת, וכשאין דברים רשמיים מספיק עם כל ההפצות וסתם להכניס ללחץ אנשים או למתח או לחרדה גם את המשפחות של החיילים. בו יש לא מעט חיילים שם, לא צריכים לקבל כל מיני שמועות בהודעות שמסתובבות בין כולם, צריך מאוד להיזהר בעניין הזה, שלא לדבר שכל הלוחמה הפסיכולוגית של חמאס, את זה גם ודאי אין שום סיבה, אין שום טעם להפיץ.
צריך להגיד משהו בעניין השמועות האלו. אתה יודע, בכל דבר, לא רק שיש מלחמה, כשקורים דברים אז כל אחד חושב שהוא יודע, ופרי דמיונו לוקח אותו לפה ולשם,
והוא רוצה להראות לחברים שהוא יודע.
כן, והודעה מפה והודעה לשם, ואז זה מתגלגל לפעמים למקומות לא טובים. זה אני מדבר בזמנים רגילים. בזמן של מלחמה, כשמדובר כאן בדיני נפשות ממש, במשפחות, באנשים, אם זה החטופים, אם זה המשפחות של החטופים, זה החיילים והמשפחות של החיילים וקרובי המשפחה שלהם, מצופה, אתה יודע, מכל אחד שיקבל על עצמו, לא, אתה יודע, לא להעביר אפילו איזו הודעה שהוא קיבל מאיזה חבר ששמע ממישהו שיודע מאיזה גורם
בכיר שאמר לו. במקום שילחץ על השלח של על ההודעה הזו, שהיא כן אמיתית או לא אמיתית.
שילחץ על המחק,
לא, לא, שיפתח ספר תהילים ויגיד עוד פרק.
זה תמיד, זה תמיד. אני אומר לך שמאז תחילת המלחמה הזו, אנחנו קבוצה כאן של חברים שמחלקים בינינו בכל יום את ספר התהילים, כמה וכמה חברים, כל יום. אבל הקטע הזה של השמועות, צריכים להבין שמדובר כאן בדיני נפשות, וצריך כן לסמוך על הגורמים המוסמכים, הגורמים הרשמיים. רוצה להגיד מילה טובה לדובר צה"ל, שאני חושב שבעת הזו משמש לפה ומדבר בצורה כל כך ברורה, כל כך ראותה, לפעמים גם מרגיעה, ושם את תמונת מצב כמו שהיא. וצריך תמיד, אתה יודע, להקשיב למה שאומרים הגורמים הרשמיים, ופחות להתעסק, לא פחות, לא להתעסק בכלל בשמועות שמגיעות, כי בסוף מדובר כאן בדיני נפשות, ואיך אמרת, לוחמה פסיכולוגית, זה לא לוחמה פסיכולוגית, זה טרור פסיכולוגי שהחמאס עושה בוקר, צהריים וערב. הוא לא נח מהשביעי באוקטובר, הוא לא נח, נכון, הוא לא ממשיך לרצוח עוד ועוד אנשים של ה-1400, הוא שולח לכאן טילים והכל, אבל הוא ממשיך להפעיל טרור על אזרחי מדינת ישראל שנמצאים בכל מקום בארץ.
כן, אבל אני חושב שכל יום שחולף הציבור בישראל בוגר יותר. אני רוצה לדבר על עוד נקודה אחת, אפרופו דובר צהל ושר ביטחון שמדברים ורומזים. אתמול ראש המל"ל צחי הנגבי מדבר בלי רמזים. הוא כן רומז דבר אחד, שלא נוכל למנוע כניסת דלק לעזה לאורך זמן, משהו בסגנון הזה. ואני מאוד מקווה שהדרג המדיני לא ייכנע ללחצים בינלאומיים ולא לחצים של הנשיא ביידן. הדלק הזה הוא החמצן של החמאס. המנהרות יקרסו, לא פיזית, אבל יקרסו מבחינת מה שקורה שם, כשלא יהיה דלק, כשיגמר הדלק בעזה. מה אם להעביר למיליון אנשים שנמלטו מבתיהם מצפון הרצועה לדרום הרצועה, מים ואוכל, אי אפשר להימנע מזה. אבל דלק? דלק?
קודם כל אמרת מים ואוכל, אי אפשר להימנע מזה. אני גם מהאנשים שחושבים שלא היה צריך להעביר להם, אתה יודע מה, חצי כוס מים לשם, לעזה. הם כולם שם תומכים. בוא, אתה יודע, כועסים לפעמים שאומרים, מה פתאום אתה אומר?
אתה רוצה לראות אז מיליון אזרחים גובעים ברעה ולקבל את העולם.
כן, אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה. ואני אומר, אני הכי, אתה יודע, הכי קיצוני בדבר הזה. הילדים האלה שמתים שם בעזה זה המחבלים של מחר. אותם מרצחים שרצחו את 1400 יהודים בחג שמחת תורה באותה שבת, זה מחבלים, אתה יודע, בני 18 ו-20 שלפני 20 שנה נולדו. עכשיו, זה לא כואב לי בכלל על מה שהולך שם, באמת שלא כואב. אנחנו מדברים ספציפית על רצועת עזה, לא על כלל הפלסטינים. ברצועת עזה הם רצו את החמאס, הם חבקים אותו, הם נותנים לו להתחבא בבתים שלהם, לחפור לו מנהרות. עזוב אותך שרק החמאס מכריח אותם, הם בעצמם אוהבים את החמאס. אבל אתה יודע, הזכרת עכשיו את הנשיא ביידן, אני אגיד לך עוד משפט לא פופולרי. אחרי כל הנאומים המרגשים שלו והתמיכה וכל איזה מטוס תובלה שנחת כאן בארץ, כולנו התלהבנו, הבן אדם
הם עדיין נוחתים.
כן, נוחתים. הבן אדם הופך להיות נודניק. הוא פשוט נודניק. כל ציוט שלו, אני עוקב אחרי כל מה שהוא אומר בשבועיים האחרונים, הכל זה הומניטרי, 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 הומניטרי. אני אומר לך מה אנשים מארצות הברית אומרים לי, החברים שלי שם. הוא פשוט כאילו, אתה יודע, בהתחלה בא ואומר, אני אעמוד לצידה של ישראל, וכולם מתלהבים, והפרשנים המדיניים מתלהבים, וואו, איזה נשיא ציוני, איזה זה. ובשבועיים האחרונים, תעקוב אחרי כל מה שהוא כותב ואומר, ומצוטט בשמו בשבועיים האחרונים, זה הכל סיפור הומניטרי, הומניטרי, וזה מאוד מאוד מציק.
יש לי הצעה בשבילך. להחליף את ראש הממשלה נתניהו ליום אחד, עם לחצים של ביידן על הומניטרי והומניטרי והומניטרי, וכשהתמורה להומניטרי הזה זה גיבוי מלא מוחלט, ומטוסי תובלה ונשק ו-14 מיליארד דולר שהקונגרס אמור לאשר לישראל.
אז זה עניין אחר. אז אתה לא הצבא.
יש תמונה כוללת.
אז בוא נשים את זה על השולחן. אז אתה לא הצבא הכי מצויד במזרח התיכון והכי חזק במזרח התיכון. אתה צבא הכי חזק במזרח התיכון. כל עוד וארצות הברית שולחת אליך מטוסי תובלה עם חימושים וטנקים וכל מה שאתה צריך ומביאה לך את הכסף.
ואסור לומר שמקבלים עזרה? אסור למדינה לקבל עזרה?
אתה רואה, אתה פספס את הנקודה של מה שאני אומר פה עכשיו. אתה ברבון מוגבל חזק. אתה ברבון מוגבל חזק, כי ברצותו של נשיא ארצות הברית אתה חזק.
אתה חזק רק בגלל שיש לך את... רק בגלל סייעתא דשמיא, לא בגלל ארצות הברית, ולא בגלל שיש לישראל נשק או לא נשק במחסנים.
זה ברור. אתה מדבר איתי עכשיו עניינית על נשיא ארצות הברית, אז כן, בשבועיים האחרונים, כל מה שנשיא ארצות הברית עושה, זה רק להיות נודניק. כל רגע, הומניטרי, 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 אני אומר לך, מצטט לך אנשים שגרים שם בארצות הברית, שזה מה שהם אומרים. ואתה רואה גם מה שקורה בשטח.
אתה תתגעגע להומניטרי הזה, כשביידן יתחיל לדבר, תפסיקו את התקיפות. בוא, שימשיך עם ההומניטרי. אם זה מה שמעניין אותו ההומניטרי הזה, אני בעיה עם זה. רק שלא יבקש דברים
צריך
אחרים.
צריך לזכור שאם לא היו נכנסות מסעיות, כן, בכל השלושה שבועות האחרונים, לא היו נכנסות מסעיות בכלל, ולא היו מים, ולא היה אף טיפת מים שם ברצועת עזה, המצב היה היום, כבר היינו במצב של התקדמות הרבה יותר גדולה. צריך גם לזכור את זה.
כן, אז בואו נבקש מהמצרים שיפתחו את הגבול, וכולם יעבור לשם, ולא תהיה בעיה של
המנטר. אף אחד לא רוצה אותם, את האנשים המקוללים האלו. גם המצרים שמגבים אותם, לא רוצים אותם.
לא המצרים ולא הירדנים, נכון. טוב, אנחנו עם הכותרות של הבוקר הזה.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נתן דבר בל, שלום, בוקר טוב.
שלום לכם, בוקר טוב אלה כותרות
השעה. יש הומניטרי באולפן, כן.
סליחה?
יש הומניטרי, לחם, מים.
אצלנו תמיד יש מזון ושתייה.
גם תרופות.
לא, שלא נצטרך.
למי שצריך.
למקרה הצורך.
הכותרות של השעה 8 עם הידיעות הכואבות מאתמול על 9 לוחמי צהל שנהרגו במהלך הפעילות בעזה. הודעה נמסרה למשפחות. בתקרית אחת נהרגו לפחות 7 לוחמים מחטיבת גבעתי, ובאירוע אחר נהרגו 2 לוחמי שריון. בנוסף נפצעו עוד 2 לוחמים במצב קשה. בבית העלמין בגבעתיים מובא אמש למנוחות סמל ראשון רועי וולף בן 20, השם יקום דמו. סמל ראשון לוי ליפשיץ ממודיעין מכבים רעות התאמן היום בבית העלמין בהר הרצל בירושלים. השניים נהרגו במהלך הקרבות העזים שמנהלים כוחותינו כנגד מחבלי חמאס בתוך העיר עזה. לוחמי ההגנה האווירית הרטו הלילה איום אווירי שנורה ככל הנראה מתימן ושזוהה במרחב ים סוף דרומית לאילת. בצפון ירד צהל טיל קרקע אוויר ששוגר משטח לבנון לעבר כלי טייס מאויש. במהלך הלילה חיסלו חיילינו חוליית מחבלים שהתחבאה בסמוך לבית ספר ומרכז רפואי. מחבלים בעזה, אמש חוסל מפקד גדוד ג'באליה שהיה ממובילי מתקפת הטרור של חמאס ביישובי העוטף. המבנים בעיר ששימשו את הגדוד הופצצו ובתקיפה נהרגו מחבלים רבים. 50 מחבלים חוסלו בעת שכוחותינו השתלטו על בסיס של חמאס. כוחות הביטחון פעלו הלילה בג'נין ועצרו את מזכיר תנועת הפתח בעיר. בנוסף, פשטו חיילינו על ביתו של האסיר המחבל זכריה זביידה, אחד המחבלים שברח מבית הכלא במגידו. הפלסטינים דיווחו כי במהלך פעילות הכוחות נהרגו 2 מחבלים. סוף זמן קריאת שמע בשעה 8:38 דקות, התחזית. במהלך היום צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובהרים, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. ובשורות טובות, בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו נפתח כרגלנו במלחמה עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב לכם.
בוקר טוב.
עם מה פותחים הבוקר?
אולי קודם כל מה שכן אפשר לספר על נפילתם של החיילים, אותם 9 חיילים שנפלו אתמול בקרבות, מה כן אפשר לספר, איך קרה, מה היה?
כן, אני חושב שנכון לפתוח בכך, גם להזכיר את גבורתם וקדושתם של הנופלים. אנחנו מדברים על שתי תקריות. תקרית ראשונה שקורית ביום שני בלילה, בלילה שבין שני לשלישי. כאשר הכוחות הולכים ומעמיקים את אחיזתם בתוך שטח רצועת עזה, וצריך להבין, אנחנו מתוך שבת מעמיקים את הכניסה, מעמיקים את הפעילות, ומקלפים עוד ועוד קליפות שכבות הגנה של החמאס, שאותם הוא בנה סביב מרחב עזה, סביב העיר עזה, כשבסוף היעד הנוסף הוא לשטח, לרסק, לבטל לחלוטין שלא תהיה העיר הזאת עיר עזה. ואז מאחד המקומות צץ לא מחבל עם RPG בידו, טיל יורה בכוח, מביא למותם לצערנו של 2 לוחמים בגדוד צבר. עוד מספר...
מה זה מאחד המקומות? זה... מבניין או מפיר? הוא פשוט יצא מפיר מתחת לאדמה.
המקרה השני היה מפיר, הוא מאחד המקומות מתוך השטר, מאחד החורבות או מאחד הבניינים שעדיין נשארו שם. זה היה חשש, כי ברגע שיש בניינים הרוסים אתה חושב שאין בהם איש, אז אין בהם משפחות ואין בהם ילדים, אבל מחבלים של חמאס מתגלבים, מסתתרים, יכול להיות שהם הגיעו דרך אחד המנהרות לתוך המבנה הזה, ואז הוא משגר לעברם את רקטת אותי ל-RPG. במשך הבוקר הזה, עוד העמקה, עוד כוחות, אותם כוחות בדיוק ששחלו כמה שעות לפני כן את חבריהם, נוסעים בכלי רכב משוריין בתוך רצועת עזה, בעומק רצועת עזה, לא אתן כאן מספרים כדי לא לתת לאויב מידעים, אבל ממש בעומק רצועת עזה. ואז מאחד הפירים במקרה הזה יוצא מחבל, יורה טיל נוטט לעבר הרכב המשוריין, הורג את השבעה שהיו בתוך הנגמש הזה, בתוך הנמר הזה, בתוך הכלי המשוריין הזה, פוצע עוד כמה. הלוחמים הללו לא מהססים מסביב, לא הכוח הזה שהיה בתוך הכלי הזה, לא מהססים, יורים לעבר החוליה, מחסים 50 מחבלים בתוך האירוע הזה, ובסופו של דבר אנחנו מדברים על יום
שלמות. מחבלים במבנה או במנהרה? על מה אנחנו מדברים?
מחבלים במבנה ובשטחי כינוס שהם היו מאורגנים בהם לצובת ולצורך המענה להילחם בחיילי צהל. אנחנו מדברים על אתמול על בלבד, על מאות הרוגים מתוך החמאס. לאחר מכן, אותו כוח מאוגדה 162 מצליח לחסל גם את מפקד גדוד בית להיה, מפקד שהיה אחראי ישירות על הטבח של תושבי נתיב העשרה וארז, ובהמשך אחר הצהריים, בהמשך היום, מצליחים גם אותם כוחות של אותה אוגדה לשים ידם לחסל את מי שמכונה מפקד הגדוד של ג'באליה, שאני רוצה רק להסביר לכם, זה אדם, מחבל, לא אדם לכל דבר, אין לו סלם של אנוש.
חיית אדם, הוא, כן.
חיית אדם, הוא רוצח לפני 19 שנה, בשנת 2004, 13 יהודים באשדוד, הרדפו אחריו הרבה מאוד זמן, הוא זה שניהל את כל הלחימה בצפון רצועת עזה, גם בימים האחרונים, גם בתקופה האחרונה, גם בטבח עצמו, הוא היה שותף פעיל, גם בשטח, גם בתכנות שלו, וזה אחד היעדים של הצבא, גם לחסל אותם. הרבה מאוד כלי ארטילריה, הרבה מאוד מטענים, כמו שאנחנו שומעים מדי לילה. 11,000 מטרות הושמדו במשך כמעט החודש הזה, 25-26 ימים. וזה אומר שככל שנעמיק את הפעולה, ואני מניח, ואני רוצה לומר גם למאזינים הבוקר הזה, היממות הקרובות תהיינה קשות, כיוון שאנחנו ממש מבקיעים את כל השלבים האחרונים של המגננות שבנה חמאס במשך הרבה מאוד שנים, ואז היא נהנה על השלב העיקרי שהוא חיסול את צמרת החמאס כאן, כן. כדי לפתור את הבעיה של
תגיד לי מה שלום המנהרות, מה קורה עם המנהרות, עדיין עומדות על טילן?
תשמע, אנחנו מדברים על אלפי מנהרות, אז זה שאני אגיד לך שפוצצו 500 או 400 או 700 זה לא מספיק, כי תמיד תהיינה עוד ועוד מנהרות, ויש עוד מנהרות.
כי צריך לומר, קובי, שבניין המנהרות נהוג לומר שיש שם עיר תחתית. זה לא עיר תחתית, זה ערים, ערים שלמות שנמצאות שם מתחת לאדמה. ואתה יודע מה, ראיתי אתמול גם את הסרטון של אותו עיתונאי רוסי שחמאס נתן לו להיכנס לאחת מהמנהרות שלו, ואתה רואה את כל זה, זה בעצם תשובה
וראינו רק מנהרה אחת מתוך מאות.
כן, ואתה רואה את זה, אז זה בעצם תשובה לכל אתה יודע, מה שצהל כן עשה בשבועות האחרונים עם כל המנהרות הללו, ואתה מבין שזה אפילו עדיין לא טיפה בים,
לא פרומיל, לא מתחיל
ממה שצריך לעשות שם.
טוב, בוא נתקדם לעוד זירות. זה גם הזירה היותר דרומית, מתימן, שגם כן כל הזמן מעסיקה את מחת ההגנה האווירית. ג'נין הלילה, ובצפון יחסית שקט, ככה בקצרה.
כן, צריך לדבר על תימן, תודה, הזכרת את
תימן. כן, כן, אמרתי תימן.
אני רוצה להגיד לכם במשפט שהבינו המאזינים, אנחנו מתמודדים על אלו דוד ובצלאל, הבוקר הזה אנחנו מתמודדים עם 7 זירות, רק במבזק, שנבין על מה אנחנו מדברים. גם על עזה, יהודה ושומרון 2, סוריה ולבנון 3 ו-4, תימן 5, החטופים שזה זירה בפני עצמה 6, הזירה הבינלאומית, ועדיין לא דיברתי על המשק, ועדיין לא דיברתי על מה שקורה בין החיבורים השונים, כלומר גם איראן, הזכרתי את תימן. אז גם לפנות בוקר, עוד פיל קרקע שמשוגר מכיוון תימן, מהחותים בתימן, גם הוא מושמד בידי חיל האוויר. אתמול בבוקר, הצלחה גדולה גם למערכת החץ, מאות קילומטרים בים האדום, כאשר חיל האוויר מזהה את האיום הזה. שיתוף פעולה מצוין בין סנטקום, מרכז הפיקוד האמריקני, לבין חיל האוויר, לבין צהל, בכללותו, לבין כל מערכת הביטחון. ולא נזכיר שיש באזור הזה עוד מדינות שפועלות ויש להם אינטרסים משותפים. החוטים הללו תרתרו ומנסים להדגיר כל הזמן את ערב הסעודית. אתמול יום לחימה נוסף שהיה סביב לבנון בעצימות גבוהה יותר, כולל הריסת מסגד שרק לפני חודשיים התפאר בו שר בכיר באיראן שביקר את החיזבאללה וביקר את המפקדים בשטח, מכאן תבוא לכם התשואה, לחיזבאללה הוא אומר, מכאן נשמיד את ישראל. אז אתמול מטוסי קרב של חיל האוויר הורסים את המבנה הזה. למור, אנחנו במלחמה, במילים הכי פשוטות של רב זירתי, עם עוצמות אש אדירות. זה ייקח זמן, ייקח את המחירים, אבל בעזרת השם אנחנו ננצח.
רק בעזרת השם. קובי פינקלר, שיהיו בשורות טובות.
תודה קובי.
ותביא חדשות מהדרום.
אנחנו נוסעים דרום עכשיו.
זהו,
כדי להביא
נסיעה.
לכם את הקולות ואת המראות, כן, נכון.
בהחלט. קובי, תודה, בשורות טובות.
תודה, אמן.
שמור על עצמך שם בדרום. פרשנינו לעיני צבא וביטחון. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד איתנו עכשיו. שלום, בוקר טוב.
שלום, זהו, הבוקר הזה להגיד בוקר טוב קצת מורכב,
נכון.
כמובן משתף
בוקר
קשה המשפחות של החיילים שנהרגו. זה יום קשה מנשוא, אבל הם נהרגו בקרב על הגנת המולדת כפשוטו, בקרב של הגנה על הבית שלנו, על המשפחות שלנו, הילדים שלנו. אני משתף בצער המשפחות.
וככל, אתה יודע, שאתה מסתכל על הגילאים שלהם ועל התמונות שלהם ועל השמות של החיילים שנפלו בקרב הזה, פשוט אתה קופה על המקום לחשוב עליהם, לחשוב על המשפחות שלהם, המשפחות הגרעיניות והמשפחות המורחבות יותר.
והמורחבות כל המעגלים, אבל עם ישראל צריך לדעת שבמותם, באמת, במותם של הגיבורים האלה הם ציוו לנו את החיים כפשוטו, מאפשרים לנו לחיות במדינת ישראל, בלי הלחימה בעזה, והיום אנחנו יודעים את זה יותר מתמיד, אי אפשר להתקיים פה במדינת ישראל. רק זה היה נראה לנו כאילו יש לנו ביטחון, אבל זה מורכב מאוד, וללא מלחמה, ללא השמדה של מדינת החמאס, מדינת ישראל לא תוכל להתקיים.
ואתה חושב שיצליחו להשמיד את כל הדבר הזה ששמו חמאס בעזה?
מדינת חמאס בעזה, כן. צריך להבין, מה זה להשמיד? מדינת ישראל, המחויבות שלה להגן על אזרחים. אין ברירה אחרת. אף אחד, ואני נפגש עם מפונים כבר יום ביומו, אף אחד מהמפונים לא יחזור, לא יחזור לבתים, אם לא נשמיד את החמאס. האנשים הללו שכבר באמת למודי סבל וטראומות מטפטופים, בסבבים אינסופיים, הם אומרים לי דבר אחד בכל מקום, משה, אנחנו רוצים לחזור הביתה למקום בטוח. וכדי לחזור הביתה למקום בטוח, החובה שלנו זה להיכנס לעזה, לשלוט ברצועה, ולהשמיד את החמאס.
אז בוא נדבר על זה רגע, חבר הכנסת סעדה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה של טעם. אדם באמת תמים שלא מבין לא בצבא ולא בביטחון ולא בשליטה ולא איך עושים. נניח ואחרי שהכרעת את החמאס וגרמת לכך שלחמאס אין שום יכולת לא להוציא ירי רקטות ולא לשגר מחבלים. מה קורה ביום שאחרי? הרי דנים על זה כל כך הרבה על היום שאחרי. מה יקרה ברצועת עזה? והשאלה שלי שאני שואל, למה לא פשוט, אתה יודע, להתנתק מרצועת עזה, ומי שרוצה שישלוט שם, וכל פעם שיזהו שיש שם איזה פעילות טרור מתחילה,
בלי שישראל תהיה מעורבת ברמת הרעיון מי ישלוט שם, כי אם לא תדע מי שולט שם, תקבל מלחמת עזה שנייה.
לא, אתה לא הבנת את השאלה שלי, בצלאל. אני שואל, למה לא להשאיר אותם ככה, שיחיו שם כמו כלבים, וסליחה שאני אומר את זה.
אחרי שננצח.
אחרי שננצח. כל פעם שאתה יודע, והרי צהל יודע, מתי יש איזו התארגנות, מתי הם הקימו עוד איזה מעבדת נפץ, להפציץ אותה ולגמור את הסיפור. מה זה ענייננו משלוט שם?
חכם לומד מהניסיון שלו. יש לנו ניסיון של לבנון, היינו בלבנון, אז אני אישית הייתי בלבנון כחייל, עזבנו את לבנון, הפכנו שם למחד מדינת טרור משמעותית, שמאיימת על מדינת ישראל. כולנו יודעים על הטילים ועל החימוש שלה. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה יהודה ושומרון. שעזבנו את יהודה ושומרון, לאחר מכן זה הפך להיות גם סוג של מדינת טרור. נכנסנו, ואני הייתי חייל אז, שנכנסתי בחומת מגן לשם, והיום יש לנו שליטה ביהודה ושומרון. אין טילים יהודה ושומרון. פה ושם יש אירועים נקודתיים, אבל מי ששולט צבאית בשטח זה צהל. ואנחנו צריכים לבחור, האם אנחנו רוצים...
אז אתה רוצה שבעצם צהל ימשיך לשלוט צבאית גם ברצועת עזה? באותה מתכונת של יהודה ושומרון?
אני הייתי רוצה שלום, אבל יש מציאות. אנחנו צריכים לחיות את המציאות.
שלום עושים עם מדינות, לא עם ארגוני טרור, ולא עם פורעים ברחובות כמו בעזה ויוש.
זו מדינה, זה לא ארגון טרור, זאת מדינה טרור. חשוב להדגיש, זו מדינה טרור, ויש לה אחריות על מה שנעשה. ואין לנו ברירה, אם לא נהיה שם, הם יהיו פה. זה אנחנו הם כפשוטו. היו אנשים באמת, חלק מהאנשים שפגשתי, שגם אחד מהם אפילו שנרצח, באירוע הזה. אמר לי, משה, אפשר לעשות שלום איתם, אפשר לדבר, רק ניתן להם כלכלה. למדנו שהם רוצים דבר אחד, הם רוצים להשמיד אותנו. ולכן אין לנו ברירה אלא להיות שם. וכאשר אנחנו נהיה שם, יהיה ביטחון לכל עוטף עזה, ואנשים יתיישבו שם, ויחיו שם חיים נורמליים.
כן, אבל בוא נדבר רגע על המחיר של להיות שם. חבר הכנסת סעדה, בוא נדבר רגע על המחיר של להיות שם, כמו שאתה חושב שזה מה שצריך להיות. אתה יודע, זה טפטופים.
בוא נדבר על המחיר של לא להיות שם. אני מזכיר לך מה המחיר שלמדנו לא להיות שם. מה זה אומר? זה אומר שאין ביטחון לא רק לתושבי בערי והעוטף, נתיבות וסדרות, וזכה מכן זה באר שבע וקריית גת,
וגוש דן.
וגוש דן, אין ביטחון, אין ביטחון. אתמול הייתי באירוע הצדעה לארגון הצלה, בזור בני ברק, תוך כדי שאנחנו יושבים שם עם משפחות ומצביעים להם על, על, על הגבורה שלהם ועל ההתנדבות שלהם, הזקה, ופתאום אתה מרגיש בלב מדינת ישראל הכי פחות בטוח, וזה לא אמור להיות ככה, והגיע הזמן להחזיר את הביטחון לאזרחית, אין ברירה. צהל, כמו שצהל נמצא באיוש, ביהודה ושומרון, צהל יהיה בעזה, אזרחית, כל ארגון, העולם, נקווה שהעולם ייקח על עצמו לארגן וקחת אחריות אזרחית, אחריות צבאית, צהל. ברגע שאתה שם, הטרור לא יכול להרים את הראש, כל פעם שהוא מרים את הראש, אתה קוצץ לו את הראש, וככה ישראל תוכל לחיות בשקט.
וזה היום שאחרי, אבל אני רוצה לדבר איתך רגע עד היום שאחרי. אתה יודע, אנחנו מקבלים רמזים וגם דיונים של פה ושם על הכנסת סולר, דלק לרצועת עזה. מה אתה חושב על זה?
להכניס סולר זה להכניס להם חמצן ולאפשר להם לתקוף אותנו. ככל שתכניס יותר סולר, אתה תאריך את תקופת המלחמה על כל המשתמע, על האיום על אזרחי ישראל, על האיום על החיילים. ולכן בעיניי זה פשוט, אני לא אתן לארגון טרור כלים להשתמש בהם נגדי. הרי עשינו
מים
זה
ומזון
בעבר, אני רק רוצה להגיד על הסולר, בעבר אנחנו הכנסנו להם הרי חומרים שבסופם הם בנו את הביצורים נגד מדינת ישראל, ומדינת ישראל משלמת מחיר. החובה שלנו ללמוד מהטעויות. לא נופלים עוד על אותה טעות פעם שנייה, ולכן אסור לנו להעביר סולר. עכשיו, לגבי מים ובזון, זה יותר מורכב, וסוגיה מורכבת. ואני בעד, באמת אני, מהמקום ההומניטרי, אני חושב שחובה שלנו להעביר מים ומזון, אבל זה אחרי שידאגו למים ולמזון לתינוקות שלנו, שנמצאים שם.
אבל הם לא דואגים. הם לא דואגים. אתה רואה גם את הצביעות אתמול, התפרסם באחד מכלי התקשורת בערב. הצלב האדום פונה לנציבת שירות בתי הסוהר כאן, שתאפשר לצלב האדום לבקר את האסירים הביטחוניים בחוצפה ובעזות.
בעיקר את המחבלים שנעצרו מאז תחילת המלחמה, לא אלה שכבר עצורים.
כן.
בוא אני אחדש לך חידוש יותר גדול. עזוב את הצלב האדום. בכנסת ישראל, אני יושב בכנסת ישראל ויש דיון, ובא נציגה מאחד ארגוני זכויות, ישראלית, יהודיה, ואומרת, יש לי בעיה עם הציפוף של האסירים הביטחוניים, ואם אתם לא נותנים להם מיטות, אני עומד מתעקשת על כך שתיתנו להם מזרנים כפולים. אמרתי לה, יש לי שלושה ילדים, שניים בדרום, אחת קצינה בשלדג, הם לא מקבלים מזרנים כפולים היום, הם מקבלים סקשים, אני לא מבין מה זה השיח הזה בכלל. אתה מבין לאן הגענו?
צריך לומר מילה אחת טובה על בגץ, גם כן היו לפחות, נדמה לי, שתי עתירות מצד ארגוני זכויות אדם למיניהם, שצהל ייתן מידע על כמה עצורים מהמלחמה, מחמאס עזה כמובן, ובגץ זרק אותה מכל המדרגות. מילה טובה גם בעניין הזה. אתה יודע, קצת.
לא יכול להיות אחרת. תקשיבו, אנחנו מלחמה על הבית, ילדים נהרגים פה, יש לי ילדים שם. אנחנו, כל מדינת ישראל צריכה להיות ולהתרכז בדבר אחד, בהצלחה שלנו להשמיד את החמאס. זו החובה שלנו הערכית, המוסרית, למשפחות בבארי ובכל עוטף עזה.
טוב, כשאתה אומר, רגע, כשאתה אומר להשמיד את החמאס, מעבר להשמדת היכולות הצבאיות של הארגון הטרור הרצחני הזה, זה גם לחסל את בחיריו, את ההנהגה שלו, את כולם?
כל מי, כמו המפלגה הנאצית, כל מי שחבר בתנועת הטרור הזאת, הנאצית, אחת דינו. כל האנשים האלו ביצעו פשעי מלחמה, וזה לא משנה אם אתה היית שם, או היית חלק מהמנגנון, או תמכת במנגנון הזה. אתה חלק מהארגון, בארגון הזה,
ודמו בראשו של כל אחד מהם. שאלה אחרונה, חבר הכנסת משה סעדה, מדברים הרבה על תפקוד משרדי הממשלה מול האזרחים, בעיקר אזרחי הדרום, ונדבר על הדרום הרחב, לא רק העוטף הקרוב לעזה. יש הרבה תלונות על סרבול, על קשיים, אתה גם רואה את זה, מרגיש את זה?
נפגש עם המפונים בבתי מלון, ואני שומע, אני שומע את הכאב שלהם. קודם כל, זו סיטואציה לא פשוטה. תחשוב, באמצע חג, בשבת, יום שמחת תורה, מוצאים את עצמם במתקפה על הבית שהם מסתתרים, כמו בימים אפלים בממד של הבית, ואחרי יום יומיים, אחרי שהם בסכנת חיים, מעבירים אותם לחדר במלון, ואנשים שומעים מלון, אומרים, וואו, זה מה זה מלון? זה חדר עם ארבעה ילדים, אפופו מזרנים של האסירים, כולם מזרנים בחדר, אין לך יכולת לחיות חיים אמיתיים בחדר אחד, אין מכונת כביסה אפילו. זה באמת קשה, זה מורכב, מדינת ישראל...
והמשרדי הממשלה?
כל הארגונים... אז אני אומר, יש המון ארגונים שקודם כל מתנדבים, וצריך להצדיע להם, המון ארגונים שמתנדבים. בנוסף, משרדי הממשלה עושים הכל, אבל באמת זה אירוע גדול מאוד. פינו פה למעלה מ-100,000 איש למלונות. אז אני חושב שאין מזרזים אלא את המזורזים, וצריך לעשות יותר, וחובה לעבוד 24/7, ואין לנו ברירה. אנחנו חייבים לעטוף את
התושבים הללו. וכרגיל, הגענו לאירוע הזה לא מוכנים, בלי תוכניות אזרחיות, איך מטפלים בפינוי, בשיכון אזרחים שמפונים, ותוכניות כלכליות של מתווים כאלה ואחרים שהיו צריכים להיות מוכנים מראש.
כן, אבל צריך לומר שאף אחד לא חלם על דבר כזה, על לפנות 120 אלף תושבים.
האיום היה קיים תמיד, לא ידעו שום דבר ספציפי, אבל איום...
לפני שאתם מדברים על המשרדים, גם הצבא לצערי, גם הצבא לא היה מוכן, אני אומר... אבל את כל הדברים הללו צריך להשאיר לשעה שאחרי המלחמה, צריך לדון, לחקור, לדרוש.
נכון, לא, בנושא הביטחוני הצבאי אני מסכים איתך מודיני.
כרגע, אני אומר, כרגע...
השאלה שלי לא הייתה על זה, היא הייתה על הנושא האזרחי של הסיוע, שזה עכשיו, זה לא יעזור לחקור אחרי המלחמה,
אתה צריך לעשות היום. אני חושב, גם הייתי ועדת כספים, שגם בעניין הסיוע, היה סיוע אחד שבצלאל הציע שר האוצר, מיד אחר כך בעקבות הערות וביקורת, יש תיקון, הולכים לעלות מתווה חדש, שהוא טוב יותר, לומדים תוך כדי תנועה. ושיהיה רק טוב בעזרת השם.
בעזרת השם, חבר הכנסת משה סעדה, מהליכוד, תודה שדיברת איתנו.
ושנזכור שהחובה שלנו הערכית והמוסרית להשמיד אותם ולא לשוב עד כלותם.
לחלוטין.
זה בהחלט, כולנו מתפללים על זה כל יום. חבר הכנסת סעדה, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה רבה.
תודה, בוקר טוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
דיברת מקודם בשאלה האחרונה שלך לחבר כנסת סעדה על הטיפול האזרחי של בעורף, הממשלה, כן. בעורף, במפונים. וצריך, אתה יודע, לחדד את הסבל, כי כמו שהוא אמר את זה כאן, אתה יודע, אומרים, לוקחים אותם למלונות, פונו למלונות, אתה יודע, מלון בדרך כלל אצל אדם רגיל זה נשמע כמו איזה משהו שהוא כיפי, חווייתי, משהו נעים, אבל צריך להזכיר את זה. בצלאל, שהוא אמר כאן זוג עם ארבעה ילדים שנמצאים בחדר אחד שהוא במקסימום שלו 20 מטרים. עכשיו זה לא יום, יומיים, שלושה, ארבעה ימים ויאללה תחזרו הביתה, זה כבר תקופה, ואם גם לזה לא נותנים מענה, אז אין לי הרבה מה לומר, זה אחד. והדבר השני שאני רוצה להגיד לך, הוא אמר צריך בשש אחרי המלחמה לשאול את השאלות. אני, יש לי בשורה לא טובה לומר לך, שזה לא משנה מה יהיה בשש, לא בעניין הצבאי, בעניין האזרחי, לא משנה איזה מסקנות יהיו, למה הטיפול היה לקוי וכל זה, שום דבר לא יושם ממה שיכתבו בדוחות הבאים. ככה זה בישראל.
כרגיל. כותבת לנו מאזינה מאופקים, שהיא עצמאית, שההכנסות שלה נפגעו משמעותית, כמעט אפסי ההכנסות, אבל בנקודה הזו נראה לי שיש מתווה שאמור לתת איזשהו פיצוי לעסקים, גם לעצמאים. אבל בעלה מלמד בחינוך העצמאי, שבדיוק עברו לאופק חדש, זה... איך קוראים לזה? הרפורמה עם מזכורות המורים. הם בנו לפחות על ההכנסה של הבעל שמלמד בחינוך העצמאי, ואגב הוא לא היחיד, יש לו מעט כאלה גם בדרום וגם בכל הארץ, ואתמול החינוך העצמאי ורשת החינוך בני יוסף מודיעים שהמזכורות שאמורות להיכנס היום, הראשון לחודש, לא ייכנסו בגלל שרוצים להסיט את הכספים הקואליציוניים, שעל זה בנו את אופק חדש, את הרפורמה החדשה שבה הכניסו גם את המורים החרדים. אז איך משפחה מהדרום, אדם הכל משפחה, אבל בטח משפחה מהדרום שההכנסות שלה כעת אפסיות, אמורה להתפרנס ולתת אוכל לילדים, ואני פונה פה לחקים החרדים שיכולים לעשות בעניין הזה, תפתרו את העניין הזה עם משרד האוצר, תדאגו שהאופק חדש הזה כן ייכנס לתוקפו, למרות כל העניין עם הכספים הקואליציוניים שמוסתים לתקציבי המלחמה. פה מדובר בהסכם שנחתם עם המורים, מדינה מחויבת לדבר הזה, ואם הרשתות הגדולות לא יכולות לשלם עכשיו משכורות, כי המדינה לא מעבירה את התוספת הזו, זה מכניס עשרות אלפי משפחות, לסחרחרה, סחרחורת כלכלית מטורפת. לא רק באלה שגרים בדרום, גם אלה שגרים במרכז ובצפון, בכל מקום. אני חושב שמשרד האוצר משהו גם צריך להתעשת, ואם בצלאל סמוטריץ' שר האוצר מבין את העניין הזה, שיתוודא שלפחות השכר הזה של המורים, מהכספים הקואליציוניים, יעבור, יטופל עוד היום. ואגב, המורים בדרום, אני מדבר עכשיו על החינוך החרדי, עובדים במרחבים הקוליים, אין לימודים פיזית, אבל יש המון עבודה עם הילדים, בטלפונים, ומקווה שמישהו יענה לדבר הזה. אני בטוח שהח"כים החרדים עובדים על זה מאחורי הקלעים, זה התפקיד שלהם.
תראה, אני לא מבין הרבה בתוכנית הזאת, אני רק יכול לומר לך שזה
הזמן... גם אני לא מבין, דיברתי על הכותרת ועל המקור התקציבי.
זה הזמן שהמדינה צריכה לא בסיסמאות, אלא באמת להכניס את היד לכיס ולסייע לאזרחים, נקודה.
מסכים לך. סגן השר לשעבר, השגריר לשעבר, דני אילון, איתנו, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר גמור. אני חושב שאנחנו כעם חווים חוויה קשה, אבל שהיא בסופו של דבר תמשיך את שלשלת הדורות ההיסטורית שלנו, שתמיד קמים עלינו לחלותנו ומצילנו מידם.
הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אני רוצה לשאול אותך, דניה אלון, שאלה, ואני דיברתי על זה קצת בפתיח. תגיד, מה רוצה הנשיא ביידן? אני עוקב אחריו בשבועיים האחרונים, כל מה שמעניין אותו מעבר לזה שהגנת ישראל וביטחון ישראל חשוב, ההומניטרי מאוד מאוד מעניין אותו.
כן, אני אגיד לך למה. תראה, קודם כל מה שביידן רוצה זה ניצחון מוחלט של ישראל על החמאס, כי הוא מבין שזה מה שבסופו של דבר יכול להחזיר את ארצות הברית לעמדת הנהגה עולמית, לא רק אזורית. היום המלחמה היא מלחמה עולמית. אתה רואה את זה בין ישראל לחמאס בעזה, אבל זה בין רוסיה לאוקראינה באירופה, זה בין סין לטיוואן, שם כל המשחקים שלהם, וכמובן איראן במפרץ מול אמריקאים ישירות. אז הם חייבים פה להראות שהעולם חוזר לשפיות בהנהגתם. עכשיו, מצד שני...
רגע, אני רוצה שתתעכב איתי על זה. בזה אין חולק, לומר ביידן, זה מה שהוא רוצה מישראל, תנצחי את החמאס בנוקאוט?
כן, כן, לכן הוא גם אמר את זה, הוא אמר את זה בקולו, וגם שלח לכאן את כל הנוסעות מטוסים שלו, והוא תראה איזה חימושים, הוא נותן לנו, פתח את כל המחסנים האמריקאים, בלי חשבון בכלל, 13 ומשהו מיליארד דולר עכשיו, הקונגרס מחוקק סיוע מיוחד לישראל, אין, פה הוא עושה את זה באמת, עם כל הלב, כי ביידן, כמו שהוא אומר, הוא הוכיח את עצמו כנשיא ציוני, באמת, הוא אמר, לא חייבים להיות יהודי להיות ציוני, וגם הוא גם עושה את זה מתוך חישוב קר, שוב, של הנהגת ארצות הברית. עכשיו, מה הסיפור ההומניטרי? הסיפור ההומניטרי מבחינתו זה לתת לנו אורך נשימה, כי מה? יש לו, אני לא מדבר על הקהילה הבינלאומית, היא פחות חשובה, אבל יש לו בתוך המפלגה שלו, יש לו קבוצה פרוגרסיבית, אוהדי פלסטינים, חלק מהם הם גם מוסלמים.
למרות שזו קבוצה קטנה מאוד, והוא לא צריך באמת להתרגש מהם, אבל זה מה שמניע אותו?
כן, תראה, יש לו גם, יש להם גם השפעה על קהל הציבור הרחב. אתה רואה מה קורה היום בקמפוסים. הצעירים האמריקאים הם צעירים חסרי בינה. הם לא מבינים היסטוריה, לא מעניין אותם שום דבר, ומשום מה הם הולכים שבי אחרי כל הסיסמאות וההסתה הפלסטינית. והם הבוחרים שלו. אז לכן הוא צריך פה לעשות איזשהו מהלך שירגיע אותם, ולכן הוא מתאר.
וזה יספק אותם? הקריאות שלו כל הזמן להגביר, הקריאות שלו לישראל והפניות שלו לראש הממשלה בנימין נתניהו?
כי זה כבר מגיע לדלק.
לא, עזוב את הדלק, רגע, עוד לפני הדלק. זה מה שיספק אותם? 100 מסעיות ביום שנכנסות לרצועת עזה עם מזון, מים ותרופות?
גם אם זה לא יספק אותם לגמרי, זה יקטין את ההתנגדות ויקטין את הביקורת. זה המשחק כרגע.
טוב, וכשאנחנו מסתכלים על העולם כולו, אמרת לא חשוב כי הזירה בינלאומית, אבל אתה יודע, בסוף זה גם מגיע לאום ומועצת הביטחון, ואומנם יש שם את ארצות הברית שתטיל וטו על כל דבר שצריך, אבל אי אפשר להתעלם לגמרי, או שבמקרה הזה ישראל צריכה לפעול כפי שהיא צריכה לפעול ולהתעלם מהכל?
אומרים, כן, אסור, כן, להשאיר את העיניים על הכדור. הכדור זה ביידן. רק ביידן. לא מעניין אף אחד אחר, כי ביידן יישר את הקהילה הבינלאומית, ביידן יטיל את הווטו, דרך אגב, הוא כבר הטיל וטו אחד לפני שבועיים, אתם זוכרים.
נכון.
עדיין זה הצעת החלטה מטומטמת, שכמובן רוסיה וסין תמכו בה, והוא הסיר אותה מסדר היום, עם הווטו שלו, אז רק ביידן, כל היתר פחות חשובים. הייתי אומר, ברמה המשנית, זה האירופאים, כן? זה בריטניה, שדרך אגב, זה ראש הממשלה שלה, באמת תומך גדול מאוד בישראל, אפילו פיטר שם, שמעתם, ראש ממשלת בריטניה, ההודי, פיטר סגן שר, שאמר, צריך הפסקת אש מיידית, ואז הוא פיטר אותו. ואז הוא אמר מה שאמרה הילרי קלינטון, הפסקת אש מיידית עכשיו זה ניצחון לחמאס, זה כמו שלבקש מארצות הברית, אחרי ה-9-11, הפסקת אש מול
וזה בעצם השוני הגדול בין סבבים קודמים לבין המלחמה הזו, כי בסבבים קודמים, אם אני זוכר טוב, נתנו לישראל כמה שבועות להגן על עצמה, לתקוף ברצועת עזה, ואז גם בריטניה, גם ארצות הברית, היו קורות בעצם להפסקת אש, זה לא קורה הפעם.
לא, א', בגלל האכזריות של החמאס, זה פשוט אכזריות שהנאצים אפילו לא התקרבו אליה. הנאצים, אתה יודע, אני שומע מהאמריקאים, הנאצים היו לפחות, זה אכזרי, זה נורא להגיד את זה, אבל הנאצים היו סטרילים. הם שלחו אותנו לתאי הגזים, אתה יודע, מרחוק, אתה יודע, בצ'יק. פה הם ביטרו גופות, פה עשו את הדברים הכי נוראים שיש. אז דבר אחד זה, ודבר שני, זה גם הסביבה העולמית השתנתה, מכיוון שכמו שאמרנו, אנחנו פתאום רואים את המלחמה, שסין ורוסיה ואיראן בצד אחד, עם האסלאם הג'יהאדי, כן, כל הדברים האלה שאיראן תומכים בהם, זה צד אחד, בצד השני, זה אמריקה והבנות ברית שלה. אז לכן היום הם מבינות, כולם, כולל האירופאיות, שהמאבק, כמו שאמרתי, הוא לא רק בין ישראל לחמאס, הוא מלחמת עולם בין ציביליזציות, בין הציביליזציה המערבית, הדמוקרטית, לבין הדיקטטורות החשוכות והג'יהאדיסטיות מצד שני.
הזכרת את רוסיה, ואני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, תגיד, לא עזר לנו, לישראל, אני מדבר, כל זה שהיא לא הלכה עם אוקראינה יד ביד כדי לא לפגוע בנשיא פוטין וכדי לא לפגוע ברוסיה. בסוף, בזמן אמת, רוסיה לא איתנו, נגדנו.
זה נכון, זה נקודה מאוד חשובה. יפה, יפה, באמת זה הבחנה מאוד יפה. אני אמרתי את זה בזמנו, כאשר היה שר חוץ שרצה להתקרב לפוטין ואפילו לתת לו חלק מהגז, כי הוא חשב שזה מה שימנע מהם לתמוך בקורים האיראנים, שכמובן זה היה שטות. אותו דבר עכשיו, ברגע האמת אנחנו רואים ומבינים, הרוסים הם לא ידידים שלנו, להפך, בלי הרוסים איראן לא הייתה במצב כזה כמו שהיא עכשיו. הרי איראן מזמן כבר הייתה קורסת תחת הסנקציות, אבל מה, יש להם את רוסיה שתומכת בהם גם צבאית, יש גם שיתופי פעול, היום גם איראן מחזירה להם בריבית עם החימושים באוקראינה שחסר לרוסים, אבל יש פה ברית אסטרטגית, צבאית, פוליטית בין רוסיה לאיראן שהיא נגדנו. יש ברית כלכלית בין רוסיה לסין שהיא נגדנו. כשהאמריקאים באו לפני כמה שנים ואמרו לנו אל תתקרבו לסין ולא שמענו להם, היום אנחנו מבינים יותר, רק על האמריקאים אפשר לסמוך. ולגבי אוקראינה, אני חושב שאנחנו היום צריכים לנקוט עמדה הרבה יותר ברורה, הרבה יותר ברורה, מה גם שזה הציפייה של כל הידידות שלנו, כל אלה שבאו הנה ותמכו בנו. בריטניה, גרמניה וכל אלה ביקשו מאיתנו, בואו תעזרו לנו מול הרוסים, הרוסים זה איום עלינו על כל זה, ואנחנו ככה התלבטנו. אני חושב שהגיע הזמן להפסיק להתלבט, והנימוק, אתם יודעים מה תמיד היה הנימוק? הנימוק היה חופש פעולה של חיל האוויר בסוריה. אני יכול להגיד לכם משהו, חופש הפעולה של חיל האוויר בסוריה יכול להיות למרות הרוסים, בוודאי היום שהם מסובכים באוקראינה.
שהיא עסוקה באוקראינה, כן.
בדיוק. ולכן אני חושב שצריכים לעשות מה שטוב לישראל, ורוסיה לא טוב לישראל.
בהחלט. דני אילון, תודה שדיברת איתנו. בשורות טובות.
תודה, דני.
בשורות טובות. טוב. תודה, בצלאל ודוד. תודה.
תודה, תודה, ואני רק נזכר, דוד, באותה נסיעה עם חילול שבת של בנט לרוסיה, כדי לגשר בין רוסיה לאוקראינה, כמה זה מצחיק עד היום. טוב.
לא מצחיק, זה עצוב.
בסדר, עצוב.
אתה יודע, כי מדברים כל הזמן על הקונספציה מול חמאס שקשלה, צריך לדבר גם על זה שגם מול רוסיה קשלנו. אוקראינה כל כך התחננה לישראל שתיתן לה גיבוי, ולא נתנו לה.
טוב, עוד הפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, מקווה שנספיק בשיחה הזו כמה שאפשר. אליעזר שולמן, הפרשן הצבאי של המבשר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר
טוב. מה שקורה מבחוץ ידוע, בוא נדבר על מה שקורה בתוך עזה. כוחות גדולים של צהל בתוך הרצועה, עוברים מרחוב לרחוב, רואים את התמונות והסרטונים שדובר צהל מוצאים משם. מה הם עושים שם?
הם עושים שם, הם מלחמים. מה זה נקרא? תשמע, יש את עזה עילית ויש את עזה רגליה ויש את עזה תחתית, שזה המנהרות. הם עדיין לא נמצאים בתוך המנהרות, אבל הם נערכים לקראת הכניסה, הם כל ההפצצות בדרום עזה, יש את צפון עזה ויש את דרום עזה, הם כרגע מרקחים, הם רוצים להגיע למצב שבו כמה שפחות חיילים יפגעו, ולכן הם נערכים, והם כל הזמן מפציצים, גם מהאוויר, גם מהיבשה.
תגיד, אליעזר שולמן, אני רוצה לשאול אותך, אומרים, הרי זה לא פעם ראשונה שצהל נכנס לתוך רצועת עזה, אבל אומרים שהפעם צהל נמצא ממש במקומות שהוא בהם לא היה יותר מ-20 שנה שם, בתוך רצועת עזה. זה מעיד על מה? על התקדמות או על זה שהפעם החליטו להיכנס ממש לבפנים כמעט על ההתחלה בימים הראשונים?
לא, תשמע, צהל נערך איזה 3 שבועות, רק נערך ורק התכונן. ונאמר, הפעם הם רוצים לסיים לפחות כל פקודות המלחמה, הם רוצים לסיים את הנושא הזה. אז זה כבר לא תהיה כמו שהייתה. כל פעם מה שעשו זה שמו, כמו שאומרים, פלסטר. הם לא נכנסו. למה? כי הייתה את הקונספציה, כל הזמן דיברו על זה, שחמאס מורתע, או שחמאס לא רוצה להתחיל יותר מדי עם ישראל וכדומה. מה שבשבת שמחת תורה, לפני חודש, קצת פחות, התברר לנו שחמאס המתין לנו והמתין, עד שהוא החליט לעשות את הטבח הנורא, ואז ישראל קיבלה החלטה, אם זה ככה, אנחנו נכנסים ואנחנו אומרים את הבעיה של חמאס. עכשיו חמאס, בעבר כבר היה דובר על זה שימוטטו את חמאס. איכשהו זה נעצר, היה ממשלות שיצרו את זה, ואז ביקשו בגלל הקונספציה של מורתה וכל השטויות האלה, ואז נוצר המצב, כשראינו אותו בשבת שמחת תורה, הפעם הולכים באמת לפחות...
כלומר, כל ההבדל הוא כרגע במטרות. כלומר, בפעמים הקודמות, בסבבים הקודמים, המטרה הייתה לגרום לכך שחמאס יהיה מורתע ויחטוף מכה קשה. הפעם זה פשוט מיטוט שלטון החמאס על כל המשתמע.
לסגור את הסיפור הזה.
כן, הפעם הם רוצים, בוא נאמר, אני גם לא מכיר...
אני מסתכל קדימה, אתה יודע, ביידן היה פה...
מה יש את הדברים של רע?
כן, אבל כשביידן...
אני טוען שבעבר הם פשוט, אתה יודע, נגעו בו, הם לא באמת עשו משהו. זו הייתה הטעות.
כמו שמה שעשו עד היום היה פלסטר, מה שחמאס עשה עד היום היה סריטה קטנה, אתה יודע, סריטה שחולפת אחרי יום, בערך אותו דבר, כלום, ממש, משחק ילדים.
הם צחקו, גם כל הנושא של קטר, כל הדברים האלה, שקטר מכניסה עבור הפליטים שלהם כסף וכדומה. בשפת העם זה שטויות. רציתי לומר מילה אחרת, אבל בוא, זה שטויות. הם, הקטרים בנו, הם השקיעו שם ים של כסף והצימו את זה.
אליעזר שולמן? אליעזר? טוב, טוב. חשבתי שרק בעזה יש פעמים שיבושים בתקשורת. טוב, ממש כבר מסיימים.
לא בתקשורת, באינטרנט יש להם בעיה.
באינטרנט, גם בטלפוניה, למרות שבאז התחתית הטלפוניה עובדת, יש להם רשת עצמאית פנימית, זה מטורף מה שהחבר'ה האלה שם...
לא לעוד הרבה זמן, בצלאל.
ברור, בתורת השם, עוד לא הרבה זמן. אבל אתה יודע, ביידן היה פה, רציתי לשאול את אליעזר, כשביידן היה פה, הוא התחיל לדבר עם נתניהו, ליום שאחרי המלחמה. אתה יודע, כבר מסתכלים תמיד קדימה, ותמיד צריך להסתכל קדימה.
כן, עזה, דיברנו על זה בתוכנית.
כן, כן, אבל עזה הולכת לא להיראות אחרת. עזה, שכונות שלמות נמחקות שם. תחשוב על מיליון פליטים שברחו לדרום, לא יודע, אלה אני מלכו כשהתקפו בדרום, יחזרו לצפון, אין בית, אין כלום. לא שאני מרחם עליהם, ממש, ממש, ממש לא. אבל העולם פה יעשה לנו הרבה צרות עם הבנייה המחודשת של עזה.
כבר הבנו שהעולם צבוע. העולם זה צביעות אחת גדולה.
בהחלט. טוב, אנחנו מסיימים, ואני שוב קורא לחברי כנסת החרדים, קחו לידיים את עניין שכר המורים היום, לא מחר ולא בעוד שבוע, היום לטפל בשכר של המורים, חינוך עצמאי ורשת החינוך בני יוסף, עשרות אלפי מורים ומורות לא מקבלים היום משכורת, וזה בידיים שלכם ושל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. אנחנו ניפגש כאן בטח שם ביום ראשון בבוקר, עד אז יהיו בשורות טובות, תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר ולמאזינים ולאלה שמגיבים וכותבים.
להמשיך להתפלל לשלומם של חיילי צבא הגנה לישראל, תודה רבה לכם.
ועם ישראל, להתראות, שבת שלום.